ללמוד ספר מסילת ישרים. והלימוד שאנחנו הולכים ללמוד יהיה לימוד סיכומי כזה מלמעלה, של מבואות וסיכומים, ולא של לימוד דקדקני. כל ספר יש אפשרויות רבות איך ללמוד אותו. ספר מסילת ישרים, מביאים בשם הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אמר שממש כל מילה בספר היא באה לחדש משהו, באה להוסיף משהו, ולא מדובר על ספר שאין מה לדקדק בו ממש, כל מילה ומילה. וגדולי הדורות באמת התבוננו על הספר הזה, ואני עוד לא נכתב איזשהו פירוש ממש של כל מילה ומילה, אבל בהחלט הספר הזה הוא נאמרו על הרבה הרבה חלקים ממנו, דקדוקים רבים. רק על המשפט הראשון אני חושב אפשר ללקט המון 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 חיבורים על המשפט הראשון הזה, כן, של פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה. אז באמת הספר הזה הוא ראוי ללמוד אותו הרבה יותר בצורה מדוקדקת, אבל זה מה שאתם עושים. השיעורים האלה הם יהיו שיעורים, כיוון שהלימוד שלכם הוא לימוד של, אני לא יודע כמה זמן אתם מקדישים ללימוד הזה, בהחלט אתם יכולים ללמוד את זה גם בעיון, גם בבקיאות. כמו שאני אומר, השיעורים האלה הם יהיו שיעורי מבוא וסיכום. היום רוב השיעור יהיה שיעור מבוא. קצת ננסה לסכם לפחות את הפרק הראשון, ננסה לסכם. אנחנו גם עסוקים במבוא שמסילת ישרים עצמו כתב, כן, הקדמה לספר הזה. והפרק הראשון כבר צריך יותר באמת להתחיל לסכם אותו. והספר הזה באמת יש לו הרבה הרבה סייעתא דשמיא, והוא ספר שהתקבל ממש על כל התנועות השונות שיש בתוך עם ישראל, ואפילו תנועות כאלה שהן לא כל כך מדגישות את הצד של לימוד מוסר, אבל מסילת ישרים זכה באמת להיכנס ממש לכל התנועות של עם ישראל. גם המקובלים, גם אנשי ההלכה, גם בחסידות, גם בהתנגדות, בכל התנועות כולם, באמת ספר מסילת ישרים הוא נראה כספר שלומדים אותו, בוודאי שכל אחד לומד אותו קצת בצורה שונה. הרמח"ל כותב הקדמה לספר הזה. רוב העיסוק של הרמח"ל, רוב הספרים של הרמח"ל, זה ספרים יותר בנסתר. ויש לרמח"ל הקדמה, אחד הספרים המרכזיים בלימוד הנסתר, זה כלך פתחי חוכמה. והרמח"ל כותב הקדמה לכלך פתחי חוכמה, זה הקדמה שהיא הרבה פעמים, בהוצאת אשכול אני חושב, הביאו אותה, כן, הביאו את ההקדמה של דרך עץ החיים. זה ההקדמה שהוא כתב לספר כלך פתחי חוכמה. ומי שקורא את ההקדמה על, כן, הקדמה לעץ החיים, וההקדמה שהוא כותב כאן למסילת ישרים, הוא לא יכול שלא לשים לב שמדובר על אותו מחבר. ויש הרבה הרבה דברים שההקדמות האלה הן דומות, במיוחד בנושא הזה אחד החידושים של הרמח"ל זה ש הטבע, וזה קשור בוודאי למידה הראשונה שהרמח"ל מדבר עליה בספר כאן, זה שיש משהו בעולם הטבע שהוא לא נותן מקום לעולם שהוא מעל עולם הטבע, כן, לתפוס מקום. יש איזשהו מאבק איתנים בין העולם הטבעי, בין העולם שהוא מתנהל על פי חוקי הטבע, לבין היכולת לגלות בעולם, לחשוף בעולם, את מה שנמצא מעבר לחוקי הטבע. שבוודאי אנחנו מאמינים שהמקור של העולם הוא לא הטבע, המקור של העולם זה הקדוש ברוך הוא. וכל דבר שקשור לגילוי משהו שהוא מעל לטבע, צריך לעשות איזושהי פעולה מיוחדת כדי להביא אותו, לחשוף אותו, כדי לתת לו מקום. והדרך שהרמח"ל מדבר עליה גם בספר הזה וגם בספר דרך עץ החיים, היא פשוט מאוד לקחת את זה, הטבע, איך הוא מופיע. הטבע מופיע באדם, כאילו האדם יש לו תוואים, יש את הזמן ויש את המקום. כלומר, האדם שהוא שייך למקום הוא גם שייך לאיזשהו טבע, וגם יש את הזמן, שהזמן הוא כל הזמן רודה באדם. והרמח"ל בעצם בא ואומר, האדם צריך לעשות איזשהו פסק זמן, איזושהי התנתקות מכל המציאות הטבעית הזאת, ולהקדיש זמן, זה כאילו לשבור את הזמן, זה לקחת איזשהו אי מבחינת הזמן, שהזמן הוא לא ימשיך לדפוק בלי שאתה שם לב ומתבונן על הזמן, אלא לקחת איזשהו פסק זמן, להפסיק את הזמן. בוודאי שזה אומר את זה שהאדם גם צריך באותו פסק הזמן, לקחת פסק זמן מההתעסקות בצרכים הקיומיים שלו. כל אדם ואדם הוא חי בעולם הזה, ויש לו המון המון צרכים קיומיים, שזה צרכים גופניים, צרכים גשמיים, צרכים גם תרבותיים, צרכים של חוכמה. זה מה שהרמח"ל בהקדמה של מסילת ישרים מדבר על זה, שיש גם צרכים שהם צרכים שהם לא של הצומח, של הדומם, של החי. האדם הוא מרגיש את זה שהוא שונה משאר הבריאה. לפחות האנשים המובחרים, האנשים המיוחדים שבבריאה, הם בוודאי מרגישים את הדבר הזה שהם מיוחדים. כן, שהם מיוחדים, יש להם איזשהו משהו שונה מאשר שאר הבריאה, אבל משום מה המיוחדות הזאת היא לא באה לידי ביטוי לכיוון של מה שהוא כותב במסילת ישרים, וגם לא באה לידי ביטוי בדברים שהוא כותב בהקדמה ללימוד החוכמה הנסתרת. כלומר, מדובר על דברים שקשורים למושגי יראת השם, כלומר להביא את התודעה הזאת שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור ההוויה, והוא זה שצריך לעמוד מול עינינו, ואנחנו צריכים להתייחס כאילו לדו-שיח הזה, למידה הזאת מול הקדוש ברוך הוא. אז הדרך שהוא מציע בשתי ההקדמות היא דרך זהה, שהיא אומרת את הדבר הזה, שהאדם צריך לעשות פסק זמן בזמן שלו, פסק זמן בזה שהאדם מתעסק עם הדברים, עם הפעולות הטבעיות. כן, גם כאן בהקדמה הוא הרמח"ל נאבק על זה שיש פעולות שהן פעולות טבעיות, כמו לשאול, לאכול, שזה לא צריך להשקיע בהם אנרגיה. זה, יש תנועות טבעיות, שינה, יקיצה, רעב, סובע, שאר התנועות החקוקות בטבענו, כן? ויש תנועות לא טבעיות. אז זה אומר המסיעת ישרים עיקרון, כל דבר שהוא קשור לפעולות שהן נגד הטבע, אז הדרך לגרוע בהם זה זה שאתה שובר את הרצף. אתה שובר את הרצף מבחינת הזמן, אתה שובר את הרצף מבחינת זה שאתה לא מתעסק בדברים הטבעיים ובדברים שאתה נמשך עליהם באופן טבעי, והצד הזה של המקום, הרמח"ל לא כל כך מחדד את הדבר הזה, אבל יש, כן, גם במסיעת ישרים, בחלק מהמידות, הרמח"ל מדבר על ההתבודדות, על לא בחברת בני אדם, לא במקום הרגיל שאתה נמצא. כלומר, יש את העצה הגדולה הזאת שאומר הרמח"ל, שהדרך להיפגש עם משהו שהוא נוגד את הטבע, זה על ידי שבירת הרצף של הטבע. בדבר הזה, שתי הקדמות האלה הן הקדמות מאוד 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 דומות. אבל בדבר אחר, נראה שזה באמת מדובר על הקדמות שהן לגמרי שונות. והעיצה או הנושא של ההקדמה של עץ החיים, וגם הפתרון, כלומר, הבעיה שהרמח"ל מציף, שזה הנוכחות הגדולה של הטבע ושל הגוף ושל החומר באדם, שהיא לא נותנת מקום לנוכחות עליונה יותר, זו הבעיה שהרמח"ל מציף. הפתרון הבסיסי, גם פה וגם שם, זה אותו פתרון שצריך להקדיש זמן להתבוננות. מה אתה עושה בזמן ההתבוננות? מה אתה צריך שם להתבונן? אז בזה יש שם, פה כבר נחלקים שתי הספרים. שם הרמח"ל אומר, הפתרון לכל דבר זה חוכמה. אם אתה תתעסק בחוכמה האלוקית, אם אתה תלמד דברים שנוגעים לאלוקות, או לגילויים של האלוקות, אז פתחת את הבעיה. אתה צריך להתבונן בשעות האלה שאתה עושה פסק זמן מן הטבע, מה תעשה בשעות האלה? תתבונן עד כמה חשוב להקדיש המון המון, שהדבר המרכזי בחיים זה להתעסק באלוקות, להתעסק בחוכמה, להתעסק זה, ושם הרמח"ל בהחלט, המאמץ הגדול שעושה הרמח"ל שם זה להגיד שאנחנו כעם ישראל קיבלנו מתנה גדולה שקוראים לתורה, שהתורה היא מעבר לחוכמה האנושית. החוכמה האנושית היא עוד נשארת במסגרת פעולות טבעיות. בתוך האנושות יש אנשים חכמים יותר, פחות חכמים. זה איזושהי פעולה שהטבע או החברה מייצרת, וזה גם בספר מסיעת ישרים, הרמח"ל ידבר על זה, שהחברה מייצרת אנשים פשוטים, אנשים שהם בעלי אומנויות, כאילו יש את האנשים שהם עובדים ממש בעבודות הכי, הכי, הכי חומריות, שלא צריך שום כישרון כדי לעשות זה. ויש, על גבי זה יש בתוך חברה אנשים שעסוקים בזה שיש להם מלאכה מיוחדת, שהם כישרוניים בזה שהם יודעים כן, לעשות משהו מיוחד מבחינה מעשית, כן, שיש להם איזושהי אומנות, חייטים, נגרים, כל מיני בעלי אומנויות. על גבי זה, אומר הרמח"ל, החברה תמיד מייצרת גם כאלה שהם יכולים לתאר את העולם, הם מתחילים ללמוד מה זה העולם, מה זה עולם הטבע. על גבי זה, אומר הרמח"ל, יש כאלו ש שלא רק מסתכלים על העולם, על מה שיש לנו בעולם כמו שהוא, אלא לומדים את חוכמת ההנדסה וה... כן, ניקח את ה... מה שהוא תיאר פה. יש כאלה שמתבוננים בדק... ב... מחקר הבריאה, זה מה שאמרנו. החירום, אחרים ייתנו עיונם לתכונות והנדסה, זה כבר יותר המתמטיקה של המציאות, כלומר, הכללים, איך עובד עולם הטבע. וזה באופן בסיסי, כל חברת בני אנוש מייצרת את הסוג, את סוג הקבוצות האלה של האנשים, אומר הרמח"ל, זה לא מביא לידי ביטוי את המעלה האלוקית לאדם, או את המעלה המיוחדת האנושית. זה חברה באופן טבעי תייצר את הדברים האלה, תייצר את סוגי האנשים האלה. חברה מישראל, כן, אנשי הקודש, זה מה שהוא אומר, שגם בתוך עם ישראל, באופן טבעי, כיוון שעם ישראל צריך להתנהג מבחינה מעשית, מבחינה מעשית, יש באומה צורך לדעת איך להתנהג, אז בוודאי שכל קהילה, עם ישראל, ייצר בתוכו, אנחנו כעם שיש לנו דת, אז הדת היא תמיד באופן טבעי תייצר שלושה סוגים של עיסוקים בדת. אלה שהם הפוסקים, אלה שאומרים באופן מעשי מה לעשות, אלה שהם יוצרים את התרבות, כן, המדרשים, האגדות, החלק, נאמר, הספרותי של החיים, שיש אנשים שעושים את הדברים האלה, ויהיו כאלה שהם התפלפלו בחוכמה, וזה כנראה, יש כנראה בכל חברה חלק מהאנשים, חלק מקבוצת האנשים, יש להם נטייה לחוכמה, כלומר, יש איזושהי משיכה אל החוכמה, והדבר הזה יעשו. כל הדברים האלה, אומר הרמח"ל, זה עוד, הטבע לא, למה כל החברות מייצרות את הדבר הזה? אין משהו בטבע, בטבע האנושי או בטבע העולמי, שמתנגד לכל התופעות האלה. אין שום דבר בטבע האנושי שמתנגד לכל התופעות האלה. הטבע מתנגד כשבאים להגיד שיש איזה משהו שהוא מתנגד לטבע, או משהו שהוא שולט על הטבע, מנהיג את הטבע. ואז על זה, באמת הרמח"ל בספר, בהקדמה לעץ החיים אומר, מהו הדבר שהוא יותר מהטבע, שולט על הטבע? זה התורה שהיא לא חוכמה, אלא היא אור חדש. כלומר, זה מה שהרמח"ל שם בא להסביר, שיש לנו איזה משהו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בזה שיש לנו יכולת ללמוד תורה, לקבל תורה, והתורה היא לא חוכמה אנושית, אלא היא אור שבא לנו משמיים, אור אלוקי, העיסוק באלוקות, העיסוק בתורה בצורה אלוקית, זה דבר שיש משהו בטבע שהוא מפחד, כן, אנשים מפחדים מלא לאחוז בסולם מוצב ארצה, החלומות האלוקיים, החזיונות האלוקיים, יש איזושהי נוגדנות אנושית לתופעה הזאת, ושם הרמח"ל רואה באמת בלימוד אלוקות את הפתרון לכל המתח הגדול הזה שהאדם הוא שקוע בחומר. לעומת זאת, ספר מסילת ישרים, כפי שתיארנו בבעיה ובפתרון הבסיסי גם הולך על אותו מבנה, אבל כאן מה שהרמח"ל מציע, הרמח"ל מציע להתעסק בדבר, לא בתורה, אלא הרמח"ל מציע להתעסק בלימוד כן, הדברים שנצרכים לעבודת השם, הדברים שנצרכים לזה שהאדם יהיה מלא יראת שמיים, באהבת השם, בתיקון המידות. זה, זה מה שהרמח"ל מציע. אז ממה נובע ההבדל בין שתי הספרים האלה? האם זה נכון לבוא ולהגיד שהספר הזה, ההקדמה של הרמח"ל, שהוא כותב בספר עץ חיים, זה בגלל שהספר שם מיועד לאנשים חכמים, לגדולים, הוא מיועד לאנשים שהם בעלי תפיסה עליונה, ולכן שם הספר הזה מיועד לפלח מאוד מאוד מסוים של האנשים, ולכן הוא כותב שם בסגנון כזה, וספר מסילת ישרים הוא מיועד להמון, ספר מסילת ישרים הוא מיועד לא לאנשים החכמים. אז בוודאי שאי אפשר להגיד את הדבר הזה, משום שגם בהקדמה שם הרמח"ל מביא כמה וכמה כיתות, שהרמח"ל אומר למה אנשים נמנעים מללמוד אלוקות, אז יש כאלה אומרים כי אנחנו לא מספיק, כי זה דבר שצריך רק אנשים ענקיים ללמוד ניסתר, ללמוד אלוקות. אנשים פשוטים לא צריכים ללמוד דברים גדולים זה, והרמח"ל יוצא נגד זה ואומר לא, צריכים ללמוד, לקרוא זוהר, יש לזה, יש ערך בלימוד זוהר, אפילו אם אתה לא מבין עד הסוף, ואיזה מתירות זה שאתה אומר שאתה לא מבין, תלמד קצת, כל פעם תדע עוד קצת, עד שבסוף אתה תדע. כן, ככה הרמח"ל יש לזה. ואותו דבר גם בהקדמה שלנו, כן, מה עיקר מה שהרמח"ל מציב לעצמו אתגר בהקדמה, הרמח"ל מציב לעצמו אתגר בהקדמה, פה לספר מסילת ישרים, שהספר הזה הוא פונה לא רק להמון, אלא הספר הזה, ספר מסילת ישרים, הוא פונה לחכמים. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שזה ספר שהוא מיועד לכאלה שהם בעלי חוכמה, והספר הזה הוא מיועד לאנשים פשוטים. בדיוק להפך, כל מה שהרמח"ל בהקדמה פה, מסילת ישרים, הוא בא לטעון את הטענה הזאת, שיש איזושהי בעיה, שבנושאים של ספר מסילת ישרים, אנשים חכמים לא עסוקים, וכתוצאה מזה שאנשים חכמים לא עסוקים בענייני מסילת ישרים, זה הורס את כל היכולת לבנות את דרכי עבודת השם בצורה נכונה, וכל דרכי החסידות מתעוותים, ויש, כן, וכל הייעוד הגדול הזה שיש לנו להביא את העולם לתיקון בענייני עבודת השם, הכל לא מצליח, לא מצליח באמת, זה לא מצליח. אז זה בוודאי שזה לא הכוונה של הרמח"ל לבוא ולהגיד שזה ספר לאלה וזה ספר לאלה. אז מה אנחנו נאמר? אנחנו באופן פשוט נאמר שיש כנראה שתי דרכים איך שנצרכות לעבודת השם. יש דרך, יש את הדבר הבסיסי שאתה צריך לדעת מה העיקר בחיים, שזה לדעת שהעיקר הוא באמת האלוקות, זה הדבר המרכזי בחיים שלנו, ולמרות שאנחנו מאוד מאוד חווים את עצמנו, למרות שאנחנו מול העיניים, המערכת החושית שלנו היא מאוד מאוד נותנת מקום לעולם הטבעי, החוכמה האלוקית, החוכמה של התורה, היא צריכה להביא לבן אדם את המרכזיות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. שזה חלק אחד. אבל יש חלק שני, גם אחרי שאתה... וזה חלק שיש בו המון עומקים, וזה חלק שיש בו המון דברים שבאמת, המון תורות, והמון ידיעות חדשות, והמון כניסה באמת לחוכמה, רק לא לחוכמה של פלפולי הלכות, אלא לחוכמה בתורת האלוקות. ויש את החלק השני של החיים, שאם אתה רק תדע אלוקות, אבל אתה לא, אתה לא תיישם אותה, אתה לא, לא תחיה לפי לפי הקודים של מה שהתורה האלוקית מחייבת אותך, אז אתה מפספס. כן, זה, כלומר, הספר שם מדבר יותר על עצם המרכזיות של אור האלוקי, והספר הזה מדבר על זה, איך האור האלוקי אנחנו מיישמים אותו בחיים שלנו. אז, אבל האם זה נכון גם לבוא ולהגיד, וזה אחד, אני חושב, השאלות הגדולות, איך ללמוד את ההקדמה. האם זה נכון לבוא ולהגיד, שהרמח"ל מדבר כאן על זה שהחכמים לא לומדים את ספר מסילת ישרים, לא מתעסקים בענייני ספר מסילת ישרים. האם, ולמה הם לא מתעסקים? כן, אז אומר הרב, החיבור הזה לא הכי פרטיב ללמד בני אדם את אשר לא ידעו, אלא זה חיבור שהוא כולו רק להזכיר את הידוע להם. והוא אומר, הנה, אתה שואל בני אדם, אתה יקראו את ספר מסילת ישרים, וכמעט לא ימצאו שום חידוש בספר מסילת ישרים. לא יהיה שום חידוש שכלי, לא יהיה בזה שום איזה חוכמה חדשה. אז האם באמת המסילת ישרים מתכוון לומר שאין בספר מסילת ישרים עומק? וקצת נראה ככה, כי הוא אומר, התועלת מה שיוצא מהספר הזה זה פשוט מאוד החזרה. אתה צריך כל הזמן לחזור ועוד פעם ללמוד את אותם, לשים את ליבו, לשים את ליבו, לשים את ליבו. זה מאוד הזכיר לי את מה שהרמב"ם אומר על הפסוק, בסוף מורה נבוכים הרמב"ם דורש את הפסוק, וידעת היום והשבות האלה לבביך. שיש בעבודת השם שני חלקים, יש את החלק של וידעת היום, לדעת את השם, ויש את החלק השני של והשבות האלה לבביך. שהידיעות שאתה יודע, אתה צריך ליישב אותם על הלב שלך. וככה הרמב"ם באמת כותב שהאדם צריך להתעסק בחוכמה, בפילוסופיה, בהתבוננות באלוקות, ואחר כך הוא צריך להקדיש שעות, ככה הרמב"ם מתאר את שעות התפילה. מה זה התפילה? עיקרה של התפילה זה לא בקשת צרכים. לפי הרמב"ם, עיקרה של התפילה זה את המושגים שלמדת בתורה, את המושגים האלוקיים, אתה צריך להפנות את ליבך מכל הקשר שלך למציאות, לברוח טיפה מההתעסקות כל הזמן בחושים שלך, בחלקים כאילו המוגבלים שלך, ולצייר לעצמך את הציורים האלוקיים. זה הידעת היום והשבות האלה לבביך. וזה אומר הרמב״ם, זה ידיעה אחת, לוקח שנים לפעמים, עד שהיא יושבת בלב. אז האם אנחנו בעצם אומרים כזה דבר, מסילת ישרים, מבחינת החידושים שבו, אין שום חידוש. וכל מה שיש במציאת השרים זה רק דרך להזכיר לך את הדברים שנצרכים. ככה לכאורה היה נראה אולי מהחלק הראשון של ההקדמה. אבל, ואומר הרמח"ל, אני מאוד מאוד מבין, אז למה חכמים לא נמשכים להתעסק בדברים האלה? כי הדברים האלה אמיתית אין בהם חוכמה. זה דברים מפורסמים, זה דברים ידועים. ועיקר מה שאני רוצה זה רק שאנשים יחזרו על זה. אז מה... אז זה מאוד ברור למה החכמים לא מתעסקים בדבר הזה. אלא אומר הרמח"ל, אני רואה שתולדות המצב הזה, כלומר המצב הזה הוא דבר הרסני. למה המצב הזה הוא דבר הרסני? כי נכון שלא צריך חוכמה ולא צריך העמקה בשביל המושגים כאן. אבל צריך בכל אופן איזושהי רמה של ידיעה. צריך איזושהי רמה מסוימת של תובנות בנושאים האלה, ואם האנשים בכלל לא מפעילים את החוכמה שלהם בדבר הזה, זה בסופו של דבר, כיוון שאפשר להגיע לטעויות, וזה מה שהוא תיאר את הדבר הזה, עד שידמו רוב בני אדם, שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה, וידועים ארוכים, צומות קשים ותפילות קרח ושלג, ואז יש בעצם באדם איזושהי סתירה מאוד פנימית. מבחינת החוכמה, מרוב שאנשים לא עסקו בנושאים האלה, מבחינת החוכמה, איבדו אפילו את הדבר הראשוני של מה שהמושגים האלה צריכים להגיד לנו, מהי החסידות האמיתית. וזה מבחינת החוכמה. זה לא זה שבתורה הזאת יש הרבה עומקים, אלא מה שאנחנו ללמוד מסעד השורים, זה דברים מאוד מפורסמים, זה דברים שהם ידועים. זה רק אם אתה לא... אם אתה לא כל הזמן תעבוד על והשבות האלה בבך, בסוף זה יגיע למצב כזה. והגענו, אומר הרמח"ל, הגענו למצב הזה, שהזנחה הגמורה שלא ליישם את הדבר הזה. אז הציורים של החסידות האמיתית הם עקומים אצל הבני אדם, ומכיוון שזה ציורים עקומים, אז יש איזה משהו שבני אדם יש להם איזשהו צופן פנימי, שהם מבינים שכנראה ענייני יראת שמיים, אם ענייני יראת שמיים גורם לסיגופים, זה גורם לצומות, לגלגולי שלג, האדם החכם מרגיש שזה לא דבר אמיתי, ואז הוא אומר, עזוב, אני לא מתעסק עם הדבר הזה, אני מתעסק בדברים אחרים, לפחות אני אפתח את העולם במלאכה, אני אפתח את העולם בחידושי ההלכות, בגלל דברים כאלה, והחסידות האמיתי הנרצה בנחמד רחוק משכלנו, כן? ואז ברגע שזה רחוק משכלנו, אז אומר הרמח"ל, שוב חוזרת הבעיה הבסיסית שאנחנו דיברנו עליה, שהעולם של הטבע הוא מתנגד לזה שהחיים של האדם מתנהלו לפי האהבה והיראה האלוקית, ולפי ללכת בדרכי השם, ולפי הנושא הזה של שלמות הלב. יש משהו בטבע כשלעצמו שהוא דוחף אותך, שאם אתה לא מפעיל איזה משהו מאוד מאוד ברור כנגד הטבע, אז לא תצליח להתגבר על מה שהטבע דוחף אותך לא לעשות את הדברים האלה, ואז החוכמה הזאת נשארת כחוכמה שאף אחד לא מתעסק. האם זה באמת המבנה של ההקדמה? מסוף דברי ההקדמה נראה לא ככה. מסוף דברי ההקדמה, המסילת ישרים עובר לדבר הזה, שחז"ל אומרים, אין יראת השם היא חוכמה, כן? אז תבין יראת השם. אז הוא אומר, הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף, לחפש אותה כמטמונים. אז הוא אומר, זה דבר שדורש עיון, זה דבר שצריך להתפנות ולעיין בדבר הזה, עד כדי כך שהכתוב אומר, אין יראת השם היא חוכמה, היא לבדה חוכמה, כן? ודאי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. אז על זה הוא רוצה להגיד. אז זה השאלה. האם באמת, מה האמירה של ההקדמה? האם האמירה של ההקדמה זה ש... זה, אני הולך לדבר על, בספר הזה על דברים שלא צריך חוכמה, או כמו שאנחנו עכשיו קוראים בסוף ההקדמה, שממש הנושאים האלה צריכים חוכמה. אז היה אפשר לבוא ולהגיד, הדברים הם באופן בסיסי לא צריכים חוכמה, אבל לבנות משנה שהיא מתייחסת לכללים ולפרטים, כלומר, לקחת איזושהי מידה ולהגדיר אותה, ואחר כך לבוא ולהגיד איך קונים אותה, ומה הם המפסידים שלה, מה שהמציאה זה שרים בעצם עושה לנו בכל המידות, אז זה באמת, אם אתה לא תכתוב מציאת השרים לעצמך, אם אתה לא תפרד לעצמך, אז אתה יכול לכתוב את זה בדרך של מציאת השרים, אתה יכול לכתוב את זה בספר של אורחות צדיקים, אתה לא משנה איך אתה כותב, אבל העיקרון הוא שאתה צריך לקחת את הנושאים האלה, לפרט אותם ולשים לב מהם הדברים שהם גורמים לקנות אותם, מהם הדברים שיכולים להחיק אותם. זה, אז בעצם אנחנו נבוא ונגיד שהכמות, כלומר הדרכים, איך אתה בפועל משיב אל לבבך, כמותית יש פה הרבה חומר, שבהחלט זה דורש סדר וזה דורש זה, אבל שוב, לא נגיד את זה שצריך הרבה חוכמה, אולי זה הכוונה, אבל לא, הרב במוסר אביך באמת מתייחס להקדמה הזאת, ואומר שלא זו הכוונה של המסילת ישרים. המסילת ישרים, בהקדמה שלו, בא לטעון טענה מהותית. הוא בא להגיד את הדבר הזה, שכשם, כשהוא מדבר בספר עץ חיים, מדובר על דברים שהם מעבר לחוכמה אנושית, מדובר על אור אלוקי, אותו דבר גם הספר מסילת ישרים מדבר על חוכמה שהיא מעבר לחוכמה אנושית. וכשכתוב את הדבר הזה, אין יראת השם היא חוכמה, זה בעצם אומר את הדבר הזה שיש פה סוג חוכמה שהיא, רק עליה אפשר להגיד שהיא חוכמה, ואין דבר אחר שבאמת יכול לחשב במהות חוכמה. והרב מוסר אביך, זה באמת פסקאות שכדאי מאוד ללמוד אותן. אנחנו אומרים רק סיכום או כמבוא למה שהמסילת ישרים אומר כאן. אומר הרב כך, מסביר הרב כך. יש באמת, זה לא ככה שחוכמות אחרות לא צריכות חוכמה. אומר אבל הרב כזה דבר. כוח החוכמה של הבן אדם זה הכוח יש כאילו בחוכמה, יש את כישרון החוכמה. אבל בחוכמה יש חוכמות שהן כמותיות, ויש חוכמות שהן עצמיות יותר, מהותיות, פנימיות. הנושאים של יראת השם, הנושא, כל דבר ודבר שנוגע לענייני יראת השם, תמיד מדובר על נושאים שדווקא בגלל שאין בהם כמות, הדרך להבין אותם זה רק על ידי תובנה פנימית. כלומר, יש חוכמות שבאמת הן חוכמות חיצוניות. החוכמות החיצוניות הן בנויות בצורה כזאת שאתה יכול, אם אתה הגעת לחוכמה החיצונית הזאת, אתה יכול להעביר לאחרים את החוכמה החיצונית שלך. אומר הרב, למשל מתמטיקה, קח את הנוסחה הכי הכי קשה, יבוא מישהו שיודע לפתור את הבעיה המתמטית, ויגיד לך, תשמע, יש כלל כזה, יש כלל כזה, יש כלל כזה, הפי הכלל הזה, יגיד לך 10 נוסחאות, זה בסופו של דבר, יגיד לך, הנה, זה הדרך לפתרון הבעיה המתמטית הזאת. כלומר, מדובר בכל החוכמות, הן חוכמות שהאדם יכול לתת אותן לאחרים. כאן מדובר על חוכמה שהיא חוכמה עצמית. חוכמה עצמית זה אומר שאתה לא תוכל אף פעם להעביר את החוכמה למישהו אחר, אלא החוכמה היא דורשת את המבט הפנימי של כל אחד ואחד. ומסביר הרב ממה זה נובע. זה נובע מזה שיש חוכמות שמתעסקות עם הדברים הגלויים בעולם. ויש חוכמות שמתעסקות עם הרובדים הפנימיים יותר שיש בעולם. החוכמות שמתעסקות עם הרובדים הפנימיים, אז אתה לא יכול, אין לך שפה שבכלל יכולה, זה לא זה שמושגי יראת השם, זה אקסיומה כזאת ועוד אקסיומה ועוד אקסיומה. אני, אדם משתמש במילה ענווה. אומר הרב, אדם יגיד את המילה ענווה. אני אומר את המילה ענווה. מגיל 13, הנה, הילד שלי היה לו בר מצווה אתמול. אז דיברו איתו על ענווה, אז ידברו עם הילד שלי, ישמע את המילה ענווה, כשהוא בן 13, בן 14, בן 15, בן 20, בן 25, בן 30, בן 40. האם תמיד המילה ענווה, הוא יבין אותה באותו מובן בכל הגילים? ודאי שזה לא ככה. אני, כשאני מדבר על המילה ענווה, אני מקווה ככה, המושגים שיש לי סביב מידת הענווה הם לגמרי שונים מהמושגים שיש לכם. אני כבר יש לי 50 שנה התעסקות עם המושג הזה שנקרא ענווה, וזה ממילא זה אומר את הדבר הזה, שאתה צריך שהמושג הזה הוא מצויר ומובן וברור לך הרבה יותר מאשר מה שהיה לך לפני 20 שנה. כי אין לנו שפה מספיק עשירה, או אין לנו שפה שהיא תדבר בשפה כל כך פנימית שהיא תוכל להגיד, ענווה זה הדבר הזה והדבר הזה וזה. זה לא. זה חוכמה שאי אפשר לבטא אותה בשפה. זה חוכמה שהמושגים שלה הם נקנים מזה שאתה נפגש עם עצם המושג ענווה. אז זה, מה זה נקרא להיפגש עם עצם המושג ענווה? זה מה שבעצם מסייד השרים בא ואומר לנו. בסדר, אז אם אין בזה, אז אין דרך איך שאני אלמד אתכם את החוכמה הזאת. אז איך באמת מבינים מושגים כל כך כלליים כאלה, וכל כך עמוקים כאלה, אז איך באמת אני אלמד אתכם? אם אנחנו אומרים את הדבר הזה, שהמושגים האלה הם מושגים שאני לא יכול להעביר. אחד לא יכול להעביר לחברו, אלא כל אחד ואחד צריך לפתח את המושגים האלה בעצמו, לפי מה שהוא כל פעם מעמיק במושג, עוד תובנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה. וזה בעצם הרמז, מה שאומר לנו כאן הרמח"ל, שהתועלת שיש בספר מסילת ישרים זה רק בחזרה. למה התועלת שיש בספר הזה זה רק בחזרה? זה לא בגלל רק מה שאנחנו אמרנו, שזה איזה מושג כזה, כי זה, אין בזה חוכמה. מה שחשוב זה שתזכור שיש ענווה בעולם. לא. מה שהמסיעת השרים אומר שצריך לחזור, זה אומר, כל פעם כשאתה תלמד תתעסק עם המושג הזה בצורה נוספת, אז זה ייתן לך עוד איזושהי עומק, עוד איזושהי תפיסה בדבר הזה. כלומר, החזרה היא שהמושגים האלה הם מפורסמים בדבר הזה. כולם יודעים, הנה הילד שלי בגיל בר מצווה, יודע את כל המשפטים, את כל המילים שאני מדבר. ענווה, יראת שמיים, אהבת השם, חסידות, קדושה, כל המילים האלה הוא יודע לחזור עליהם, כן? ומרוב פשיטותם, צריך להיות קדוש, בטוח שצריך להיות קדוש. צריך להיות ענוותן, צריך להיות ענוותן. צריך להיות ירא שמיים, צריך להיות ירא שמיים. צריך להיות אוהב השם, צריך להיות... זה פשוט. זה שאתה יודע את המילים האלה, זה לא אומר שאתה באמת קלטת את המושגים הפנימיים שלהם. זה מה שטוען כאן המסיעת השרים. הספר הזה הוא דווקא לחכמים, או בעיקר לחכמים. וברגע שהחכמים, המושגים האלה יהיו אצלהם, אז זה יקרין על כולם, כן, שהמושגים האלה הם יהיו מושגים הרבה הרבה יותר מפותחים, ודרכי החסידות והציורים הנכונים סביב המושגים האלה הם ילכו והתבררו יותר. אז אומר המסיעת השרים, פה מדובר על, בשני הספרים האלה שאני כותב, יש איזה משהו שבעולם העולם הגלוי, הוא לא חשוף למושגים היותר פנימיים. כשאנחנו מדברים על יראת שמיים, מדובר על חדירה למשהו יותר עמוק. כשאנחנו מדברים על תורה, על תורה נסתרת, אנחנו מדברים על, 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 על חדירה למשהו יותר עמוק. איך אתה עושה את הדבר הזה? אתה עושה את הדבר הזה, גם בתורה נסתרת זה ככה. האדם לומד, נגיד בגיל מסוים, הוא לומד, יש 10 ספרות. אז מה אתם חושבים? שברגע שאדם יודע לשנן, יש 10 ספרות, אז הוא יודע מה זה הספרות האלה? הוא כל החיים יחזור על אותם 10 ספרות, וכל פעם הוא יבין עוד יותר. מה זה חוכמה? מה זה דעת? מה זה זה? יש 4 עולמות. זה, יש פרצופים. זה שהוא ידע את המבנה הסכמטי הזה, זה לא, עוד לא עושה שום דבר. כדי להבין את המושגים האלה, הוא צריך כל הזמן עוד יותר, אתה כל הזמן מדבר מסביב. כל הזמן אתה מברר מסביב, נותן לך עוד משלים איזה עד, וכל פעם אתה מבין לאיזשהו רובד יותר זה. אז אם כן, מה ההבדל בכל אופן בין ספר עץ חיים לבין הספר מציאת השרים? ההבדל הוא מאוד מאוד בסיסי. זה כנגד שני העצים שיש לנו, יש עץ החיים ויש עץ הדעת טוב ורע. כלומר, יש באמת ביכולת שלך להגיע לאלוקות, יש דרך שחלק מהיכולת שלך להגיע לאלוקות זה קשור לדבר הזה שאתה זוכה לקבל את אור התורה שקדוש ברוך הוא התמין בתורה ואחרי כן שלח אנשים גדולים וגילו לנו סודות. זה החלק של העץ החיים. אבל יש את החלק הזה שמה שמעכב אותנו מלהבין את המושגים הפנימיים זה בגלל שזה כביכול אנחנו מגיעים אל האלוקות מלמעלה למטה. ספר מצילת השרים הוא ספר שהוא בא לבנות את המושגים הכי פנימיים, אבל הוא אומר, מה הסיבה לזה שאנשים נעלם מהם ונכסה מהם? יש להם רק את המושג הראשוני, אבל בצורה כל כך לא מפותחת, בצורה כל כך לא עמוקה, בצורה שלא זה, ממה זה נובע? זה נובע מהדבר הזה שבא, אין להם בכלל את הכלים, זה בא מלמטה למעלה. כלומר, ספר מצילת השרים בא לתת לך, לפתוח אותך, לתת לך את הדרכים שאתה כל הזמן מנער ממך את הדברים שחוסמים אותך מלהיות שייך למושגים הפנימיים האלה. וזה שאתה לומד, זהירות, זריזות, כל המדרגות האלה, זה מדרגות אינסופיות שאתה כל הזמן צריך לחזור, וכל הזמן אתה צריך להיות בהם עוד יותר נקי, ועוד יותר מחודד בהם, ועוד יותר כל הזמן נמצא בהם, וזה מאפשר לך, זה העולם הרוחני, זה המידות הבסיסיות שהן בסופו של דבר מכינות לך, כן, מטפלות בערבוב הזה שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו טוב ורע מעורבב. בספר מדינת השרים זה בא לעשות לך סדר, ולעשות את ההפרדה הגדולה הזאת, בין הטוב והרע, והמציאות הזאת שאתה באמת לא עושה לעצמך יותר, את הסדר הזה בין הטוב והרע, הוא האקלים ש, שבו המושגים של יראת, המושגי יראת שמיים יוכלו להיבנות. טוב, אנחנו דיברנו טיפה יותר על ההקדמה, אז בפעם הבאה אנחנו נדבר כבר על הפרק הראשון, כפי מה שאנחנו אמרנו, תמיד אנחנו נגיד איזושהי נקודה אחת בסיסית, אז בשיעור הבא אולי אנחנו נדבר גם על הפרק הראשון וגם מידת הזהירות, נראה איך אני צריך ללמוד לעשות את זה יותר מהר.
טוב, כל טוב.